צריך. אני רוצה לעסוק בענייני קורבן הפסח היום, אבל מזווית שאני חושב שבדרך כלל היא פחות מוכרת. את כולנו מכירים את ההלכה של אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ובדרך כלל הפרשנות היא שלא אוכלים, שקורבן פסח הוא המנה האחרונה. אם תרצו, בהקשר שלנו, בהיעדר קורבן, האפיקומן הוא המנה האחרונה של ליל הסדר. לא תמיד זה נוח בפה, בשיניים, בגרון, לפעמים ככה האפיקומן כבר באמת נחל על הסובע ובמאמץ לא מבוטל. ובעלי התוספות בפרק ערבי פסחים מציינים שני טעמים מדוע חשוב שהפסח יאכל על הסובע, כי הרי זה לא הגיוני, אם קורבן הפסח הוא הקורבן המרכזי של הערב, אז שהוא יהיה מרכז הסעודה. ואומרים בעלי התוספות שטעם אחד על פי הירושלמי, שאדם לא יבוא לידי שבירת עצם, כשאדם אוכל מתוך תאבון, מתוך תאווה, הוא ככה מרוב רעב והתלהבות, הוא יכול לאכול עד הסוף, ואז הוא יבוא לידי שבירת עצם. וטעם שני, שהוא יותר מקובל, שיהיה טעם המצה ופסח בפיו. שאדם יסיים את הסעודה כשבעצם טעם הפסח בפיו. עכשיו, במדרש ההלכה שלא מופיע אצלכם כתוב, על מצות ומרורים יאכלוהו, מכאן אמרו הפסח נאכל אכילת סובע, ואין מצה ומרור נאכלים אכילת סובע. ובאמת אנחנו יודעים שהמצה והמרור בעצם תפלים אל הפסח. שוב, בחוויה שלנו זה דבר אחר לגמרי, אבל כך גם מסביר הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה נ"ו, שוב זה לא מופיע אצלכם, אומר הרמב״ם לשון המחילתא צלי אש ומצות על מרורים, מגיד הכתוב שמצוות הפסח צלי, מצה ומרור, כלומר שהמצווה היא קיבוץ אלה, לדוגמת מה שאנחנו עושים בקורך, היה בהלל כורך פסח מצה ומרור יחד, ועיקר המצווה היא אכילת הבשר, כמו שאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, אבל הנושא הוא אכילת הבשר. ככה לומד הרמב״ם את הדברים. אנחנו יודעים שבפועל כדי לקיים את מצוות אכילה על הסובע, היו מביאים את קורבן החגיגה שהוא יהיה עיקר הסעודה, כך שהפסח יידחה להיות מנה אחרונה. ובאמת בתוספת כתוב, חגיגה הבאה עמו היא נאכלת תחילה כדי שיהיה פסח נאכל על הסובע. אנחנו יודעים שלא טוב כל שנה זה אפשרי, כאשר הפסח מגיע בשבת, אתה לא יכול להביא חגיגה, פסח דוחה שבת, חגיגה לא דוחה שבת. בשונה מקורבנות אחרים, התורה מזהירה אותנו לאכול את הפסח רק באופן של צלי, לא מבושל וכמובן לא נע. אבל המרכיב של אכילה על הסובע קיים גם בקורבנות אחרים, וזה אנחנו לא תמיד מכירים ולא יודעים את ההלכה הזאת. ויש שלושה נימוקים בדבר הזה שאנחנו נגיע אליהם בהמשך. קראנו בפרשת השבוע ויקרא אביו, ולכן אני מלמד את הנושא הזה דווקא עכשיו. וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח, והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח הזכרתה להשם. והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. העניין של האכילה מופיע פעמיים. ואומרת הגמרא במסכת תמורה דף כף ג', מה תלמוד לומר? למה? הרי כבר כתוב יאכלו. מה תלמוד לומר? אתה שואל למה המקורות האלה לא מופיעים בדף? כדי לא להעמיס, כי כל זה מבוא לרעיון המרכזי. אל דאגה. שואלת הגמרא במסכת תמורה, למה באמת כתוב פעמיים את עניין האכילה של יותרת המנחה? אומרת הגמרא, מלמד שאם הייתה אכילה מועטת, אם אין הרבה מה לאכול מהמנחה, מביאים איתה חולין ותמורה, שהכהן יביא מהבית סנדוויץ' וקצת סלט ירקות של תמורה, תרומה שהוא קיבל מהשכנים שלו, ויוכל, ובסוף יוכל את המנחה על הסובע. ואם הייתה אכילה מרובה, אם הייתה הרבה מנחה לאכילה, אין אוכלים עם החולין ותרומה, כדי שלא תהיה נאכלת על הגסה. אבל למה חשוב לאכול את כל הקורבנות על הסובע? עניין שבירת העצם הוא ייחודי לפסח. עניין הטעם, שיהיה טעם עשה ופסח בפיך, הוא ייחודי לפסח. למה לאכול את כל הקורבנות או את המנחה הזאת שהיא אב טיפוס לכל הקורבנות על הסובע? מה יש ברעיון הזה שאוכלים את זה על הסובע? דין נוסף שקיים בעולם הקורבנות, שהוא קצת זר לנו, אני יודע, אבל בכל זאת חשוב להבין אותו כרקע לנושא של קורבן הפסח. התוספתא אומרת שהכהן רשאי, כשהוא אוכל את הקורבן, לתת בשיערי המנחות יין, שמן, דבש, לעשות את זה קצת יותר טעים, לאכול קוסקוס על יבש, אתם יודעים, זה לא משהו. קוסקוס עם מרק, זה קצת יותר טעים. קוסקוס עם ירקות, יותר מוצלח. תשאלו כל מי שרגיל בקוסקוס. לאכול מנחה, בסופו של דבר, הייתה בצק. אז לאכול בצק על יבש, גם פיתה טריה, אבל לאכול אותה על יבש, זה לא משהו. אתה שם בה קצת סלט, קצת חריף, אז זה נהיה נחמד וטעים. אז כתוב שמותר היה לתת בשיערי המנחות יין, שמן ודבש. למה? הרי לכאורה אתה לא אוכל את הקורבן בתארתו, סליחה?
אני אומר, אסורים בהקרבה, אחרי שהסתיימה הקרבה אפשר.
כן, אבל למה שזה יהיה מותר? יש מצווה לאכול את הקורבן, תאכל את הקורבן. מה אתה עכשיו מביא חומוס מהבית? אומרת הגמרא, מה היא טעמה? כי כתוב בפסוק למושכה. ומה זה למושכה? לגדולה. כדרך שהמלאכים אוכלים. וזה דבר מעניין. תזכרו את הביטוי הזה, למושכה, למושכה לגדולה, כדרך שהמלאכים אוכלים. קורבן צריך לאכל באופן שהאדם שאוכל אותו מרגיש שהוא אוכל על שולחן מלאכים. וכשאתה אוכל על שולחן מלאכים, אתה לא אוכל פיתה יבשה. אתה מביאים סלטים, ומביאים מנה ראשונה, ומביאים מנה שנייה, ואתה אוכל את המנה העיקרית יחד עם הדבר הזה, ואז הארוחה טעימה. אתה לא יושב כמו איזה מסכן בצד ואוכל לחם יבש. אתה עושה סעודה כמו שצריך. והרעיון הזה של למושכה נאמר בכלל הקורבנות. עכשיו, כל הקורבנות יכולים לאכל בכל מאכל, זאת אומרת בכל צורת בישול או אפייה, אדם אוהב מבושל, שיוכל מבושל, אדם אוהב צלוי, שיוכל צלוי, אין שום בעיה. ובאמת המשנה בזבחים אומרת, בכולן הכהנים רשאים לשנות באכילתן, לאוכלן צלויים, שלוקים, מבושלים, לתת תבלין של חולין או תבלין של תרומה, דיבר רבי שמעון. רבי מאיר אומר, אל תיתן תרומה, כי אם זה יישאר או לא יאכל, אתה תביא את התרומה לידי פסול, אז תרומה לא כדאי לשחק איתה. ושוב, הנימוק שם הוא זהה. מה הייתה, מה? אומרת הגמרא, דכתיב למושכה, לגדולה, כדרך שהמלאכים אוכלים. קורבן צריך לאכל בצורה נאותה. מאותו טעם בדיוק, רב חסדא שם חולק ואומר, מה פתאום? מתנות כהונה אינן נאכלות אלא צלי. אם חשבתם שרק קורבן פסח נאכל צלי, דעת רב חסדא בגמרא היא שכל מתנות הכהונה, גם כהן שמקבל זרוע לחיים וקיבה, שזה חולין, צריך לאכול את זה כצלי. ואין נאכלות אלא, מי רוצה לנסות להשלים בעל פה? בחרדל. מאיפה הגיע החרדל? מרש"י בפרשת וירא אצל אברהם אבינו שהגיש למלאכים, כן, לאורחים, שלוש לשונות בחרדל. אז חרדל זה כנראה היה נחשב איזשהו מעדן מיוחד.
בפסח.
מה?
בפסח.
מה?
הקורבן.
לא, אני מדבר על כל הקורבנות. אומר רב חסדא, אינן נאכלות אלא בחרדל. ושוב, מה הטעם, אומרת הגמרא? למושכה, כדרך שהמלאכים אוכלים. מלאכים בטוח אוכלים ככה, זה כבר רש"י לימד אותנו. כנראה שגם מלאכים. הראשונים אומרים, עם כל הכבוד לרב חסדא, אבל למלך אתה לא אומר איך לבשל את האוכל שלו. כשבא לו מבושל, אז הוא אוכל מבושל. כשבא לו צלוי, הוא אוכל צלוי. אתה לא אומר למלך איך לבשל. אז זה נכון בכל הקורבנות. אבל לפי רב חסדא, המלכים שמבינים את תפקידם באמת, לא מלכים טפט, כמו באנגליה. כאילו מלכים אמיתיים, אוכלים צלוי בחרדה. תראו, אני צמחוני, אני נראה כאילו אני מתלהב כשאני אומר את זה, אין לי שום מושג בכל הדברים האלה, אבל הבנים שלי, אם תשאלו אותם צלוי או מבושל, צלוי. לגבי החרדל אני לא יודע, אבל צלוי זה בטוח. והשאלה היא באמת, מה זה? השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה? האם זה עניין אובייקטיבי? זאת אומרת, האוכל יותר טעים, הבשר יותר טעים כשהוא צלוי, או שבאמת, ואז צלוי אצלי זה מאכל משובח שמלכים נוהגים לאכול אותו, זאת אומרת, בתפריט, במניו של המלכים, פשוט מופיע בשר צלי, או שאולי החולקים על רב חסדא יגידו שזה עניין שלא תלוי בבשר, זה עניין של האדם. האדם צריך לאכול את הבשר באופן שהוא אוהב יותר מכל, ואז אם אדם אוהב שלוק או מבושל, שיאכל את זה ככה. אז זה מעניין, בדברי התנאים והמוראים אין הנמקה לכך שעל הכהנים לאכול את כל הקורבנות על הסובה, אבל יש ראשונים שאומרים שגם האכילה של כל הקורבנות על הסובה נובעת בדיוק מאותה סיבה. ואם אתם רוצים לראות ניסוח של זה, תראו באחרונים, במקור הראשון שבדף, הנה כל מי שכבר היד רועד לו בדף, הוא לא מבין בשביל מה הבאתי אותו, יראה את הניסוח של בעל התניא בשולחן ערוך הרב בהלכות הפסח. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים הפסח בסוף כל הסעודה, כדי שיהיה נאכל על הסובה. דהיינו שהפסח יהיה גמר כל הסביעה, כדי שיהיו נהנים באכילתו, ותחשב להם שאכילת כל הקודשים צריכה להיות דרך חשיבות וגדולה, שנאמר, והנה מביא פה את הפסוק שהגמרא בתמורה אמרה, קודשי בני ישראל לכאן נתתים למושך, כלומר לגדולה וחשיבות, כדרך שהמלכים והגדולים אוכלים. וזה דבר מעניין, כי הוא כמעט היחיד שמביא את ההתנסחות הזו, ו הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד חשוב. אז נראה שרשי ועוד ראשונים הרחיבו את הלימוד של למושכה שווה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים, ותראו את רשי במסכת יומא במקור השני, ובקודשים באינן שמחה וגדולה, דכתיב לכאן נתתים למושכה כדרך שהמלכים אוכלים. זאת אומרת, רשי פה מרחיב את הרעיון, ורשי עושה את זה ללא מקור, ואומר, כל קורבן צריך לאכל בשמחה. רגע, מי אמר לך את זה? איפה יש תנאי כזה? אז נכון שבמעשר שני, כתוב, לא אכלתי בעוני ממנו.
זה אותה
חתיות, שמחת בחגיך. שמחת בחגיך, זה מאוד נכון, אבל מי אמר שזה תנאי לאכילת כל קורבן בסתם יום של חול? אני לא שמח היום, מה אפשר לעשות? לא, אומר רשי, אם אתה מבין מה זה קורבן, אתה צריך לגשת אליו בצורה נאותה, אתה צריך לערוך שולחן יפה, אתה צריך לדאוג לבישול מוצלח, אתה צריך להביא תבלינים טובים, אתה צריך להביא עוד דברים כדי שבאמת תהנה מהאכילה הזאת. טוב, זה נכון תמיד. אז למשל, רשי באמת אומר שזו הסיבה שכהן עונן לא יכול לאכול קורבנות בכלל, לא רק פסח, קורבנות בכלל. יותר מזה, כהן גדול שגירש את אשתו, אומר רשי, לא יכול לאכול קורבנות, כי השמחה היא תנאי באכילת הקורבן. אדם שגירש את אשתו לא יכול לאכול קורבן. אתה אומר, תלוי מי. אז זה דבר מאוד מאוד מעניין. בעלי התוספות במסכת יומא אומרים שבניגוד לכל הלכה רגילה שאנחנו מכירים, שאסור לאף אחד לשבת בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, אומרים בעלי התוספות שכאשר הכהנים אוכלים קודשי קודשים בעזרה, הם חייבים לאכול בישיבה. למה? הרי באמת ההלכה מפורשת שאין ישיבה בעזרה, אף אחד לא יכול להרגיש בבית, אף אחד לא יכול להרגיש שזה המקום שלי בעזרה. זה ביתו של הקדוש ברוך הוא, אתה בסך הכל אורח כאן. אומרים בעלי התוספות כי באכילת קודשים כתיב בהו למושכה, לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים. ראית פעם מלך מנשנש? מיושב, מלך אוכל בצורה מכובדת. אז למרות שאסור לשבת בעזרה, ואין גמרא שאומרת את הדבר הזה, אומרים בעלי התוספות מסברה שלהם, לא יעלה על הדעת שכהן יעמוד ויאכל קורבן חפלאפ כזה בנשנוש, בבופה. אין דבר כזה. יושבים ליד שולחן ארוך, סביב שולחן ארוך. אין איזה מקור בגמרא, בעלי התוספות אומרים זה מסברה על בסיס אותו רעיון של למושכה שווה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים. אם תסתכלו בספר החינוך תראו שהוא מנמק כמה וכמה, לא מופיע לפניכם, הוא מנמק כמה וכמה מצוות שקשורות בעולם קורבן הפסח בדין הזה. למשל את דין אכילת צלי, הוא אומר שזו הסיבה, אבל זה כבר דיברנו. הוא אומר לא להותיר מבשר הפסח, איסור נותר. אני מקריא לכם את הנימוק שלו: נצטוונו שלא להותיר כדרך מלכים ושרים. מה, למה מלכים ושרים גורים בצלחת? רק בגלל שהם קיבלו חינוך טוב מהבית? גם, אבל בהבנה שלו, מי שומר אוכל למחר? מי שדואג שלא יהיה לו למחר. מלכים יש להם, אז הם יכולים לגמור בצלחת היום. הם לא מודאגים ממה שיהיה מחר. ולכן הוא אומר, ולכן יותר מזה אומר, התורה מצווה שאם יוותר מבשר הפסח, מה תעשה? יישרף. כאילו, גם אם נשאר, אני לא צריך למחר, אני מספיק עשיר, אני מספיק בטוח שיהיה מחר, שגם אם נשאר, אני יכול לשרוף. ככה הוא מבאר את ההלכה הזאת. וכמובן, את שבירת העצם הוא מסביר באותה הצורה. כי מה הרעיון של שבירת עצם? אדם שהוא רעב, אז הוא רוצה למצוץ את המח של העצם, הוא לא יכול, כאילו הוא חייב עד הסוף, עד הסוף. אבל כלבים מוצצים את העצם, שוברים את העצם, מוצצים אותה במשנים. אבל אדם שהוא, שוב, יש לו, הוא לא לחוץ על האוכל, אז הוא לא זקוק לשבירה הזאת. עד רבה, השבירה זה ביזיון. השבירה זה מין סוג של, זה מנהג של אנשים שאין להם, לא אנשים שיש להם. וככה הספר החינוך מנמק את שלוש ההלכות המפורסמות האלה. אומר, בתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. ולשיטתו, מתוך המעשה והדמיון שאנו עושים, נקבע בנפשותנו הדבר לעולם. כן, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, זה שיטתו של בעל ספר החינוך בהרבה מאוד מצוות. זאת אומרת, הדרשה הזאת של למושכה שווה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים, חורגת בהרבה מהטריטוריה המקורית שלה, והיא בעצם מעצבת הרבה מאוד מהלכות הפסח והקורבנות בכלל. רב חיים מבריסק רב חיים מבריסק מצטט את אבא שלו, זה לא הציטוט שמופיע לפניכם בדף, לזה עוד נגיע בשו"ת בית הלוי. הוא טוען שבעקבות הרעיון הזה להלכה הזאת של למושכה בקורבן פסח יש ביטוי מיוחד. הוא אומר, הרי כל הקודשים צריכים לאחל על הסובה, כמו שהסברנו, אז מה מיוחד בפסח שיהיה נאכל על הסובה? והוא אומר שהדין הזה של אכילה על הסובה בדרך כלל בכל עולם הקורבנות שייך רק בכהנים שאוכלים את הקורבן. למשל, קורבן שלמים נאכל לבעלים ונאכל לכהנים, כל הדין של למושכה הוא רק בכהנים. כל זכר בבני אהרון יאכלנה, ככה מזה למדנו את הדין. אבל אכילת בעלים זה החלק שלהם, תאכל את זה איך שאתה רוצה, אין לך הלכות מיוחדות. אבל באכילת פסח, מי אוכל את הפסח? רק הבעלים. הוא אומר, באכילת פסח זה דין מיוחד של ואכלו את הבשר בלילה הזה. מה הרעיון? למה דווקא בקורבן פסח שנאכל על ידי הבעלים, דיני הקורבן הרגילים שחלים רק על הכהנים, בקורבן הפסח הופכים להיות כוללניים ומחייבים כל אחד מאיתנו כבעלים של הקורבן? את זה הוא לא מסביר. מי שכן נזקק לדבר הזה ולהסביר אותו, זה היה הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, שהדברים פורסמו גם בספרו עמוד הימיני וגם פורסם בתחילה כמאמר נפרד, אחר כך זה הודפס בשוט שלו עמוד הימיני, והוא אומר, אני אסביר לך את הרעיון. הרעיון הוא שבפסח כל אחד מאיתנו הופך להיות כהן. כל אחד מאיתנו הופך להיות כהן. כל בית הופך להיות מעין מיקרוקוסמוס של עם ישראל. כל משפחה, כל חבורה הופך להיות מיקרוקוסמוס של עם ישראל. במצרים כל בית הפך להיות מעין מזבח, זרקו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. כל בית הפך להיות מעין מזבח, וממילא כל אדם שאוכל קורבן הוא כעין כהן. בלילה המיוחד הזה, בלילה שבו נגאלנו, בלילה שבו התחלנו לממש את החזון של ממלכת כהנים, כל אחד מאיתנו צריך להרגיש ככהן בביתו. כל אחד צריך להרגיש שהוא אוכל משולחן גבוה, שהוא אוכל על שולחן מלכים, על שולחנו של מלך מלכי המלכים.
רק ללילה אחד, שלא יהיה פה אשליות.
כן, כן, לא, אם... אתה צודק, תודה. זאת אומרת, כולנו בלילה הזה צריכים לנהוג כבני מלכים באכילת בשר הקודשים. יש איזושהי כאין התפשטות של המקדש מחוץ לגבולות ירושלים אל הבית של כל יהודי ויהודי, וכל יהודי צריך להתנהג כמלך שיצא ממצרים. עכשיו זה מעניין, כי ההנמקה, כל הדין שאמרתי לכם עכשיו לא מופיע לא במשנה, לא מופיע בגמרא, אף אמורה לא מזכיר את הדבר הזה. אנחנו למדים את הדינים האלה מדברי חלק מהראשונים, כמו שראיתם ברש"י הערה, בתוספות הערה, וכן, כמו שאמרנו, דעת רב חסדא. והאם יש בדבר הזה הבדל בין הבבלי לירושלמי בגישה הזאת? אז אמרנו שהבבלי אמרנו שהירושלמי אומר שטעם חובת האכילה על הסובה זה כדי להימנע משבירת עצם. אדם לא יאכל כשהוא ככה רעב מדי ויבוא לשבירת עצם. האם הבבלי יסכים עם זה? אולי. שוב, במקום שאף אחד לא אומר כלום, אז הכל ספקולציות. אבל אולי אפשר להבין שהירושלמי לא התכוון לומר שהאכילה על הסובה היא סייג כדי שלא לשבור את העצם. אלא לאור דברינו עד עתה, אולי אפשר להבין הפוך, שהתורה הקפידה על שבירת העצם כדי שהאכילה תעשה בצורה מכובדת, כמו שצריך. ולכן אוכלים על הסובה. זאת אומרת, זה לא שיש מצווה לא לשבור עצם, שאני לא יודע למה, אבל זה לא חשוב, אז תאכל על הסובה כדי שלא תבוא לשבור עצם, אלא הפוך. אני רוצה שאתה תאכל כמו שצריך, ולכן אני אומר לך, התורה הקפידה על שבירת עצם כדי שהאכילה תהיה מכובדת, וגם איסור שבירת העצם וגם האכילה על הסובה נובעים מאותו טעם, הכבוד שאדם צריך לחוש כלפי עצמו קודם כל, כמי שנגאל בלילה הזה ממצרים, כמי שיושב על שולחנו של מלך מלכי המלכים, וממילא עליו להימנע מלאכול בדרך ביזיון. ותראו בבקשה את המורדכי במקור הרביעי. ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. אחי גרסינן זבחים קודם פסחים. כן, זבחים זה הכוונה, זה רמז לקורבן החגיגה שהיה נאכל לפני קורבן הפסח. משום דחגיגה הייתה באה קודם הפסח, כי נפרש טעמה בפסח שני, כן, הפרק במסכת פסחים שעוסק בפסח שני, כדי שיהה נאכל על הסובה. ובירושלמי אומר, כדי שלא יבוא לידי שבירת עצם. וקשה. למה לי טעמה של שבירת עצם, תיפוק לי כדי שיהיה נאכל על הסובה? למה הירושלמי צריך את הטעם של שבירת עצם, שואל המורדכי. כן, רבי מורדכי בן הלל היה מגדולי תלמידיו של מהר"ם מרוטנבורג. הוא נרצח על קידוש השם בפרעות רינדפלייש ב-1298, הוא ואשתו וחמשת ילדיו. זה היה מסע רצח המוני באשכנז. רינדפלייש היה שמו של איזשהו אביר, אני יודע, איזשהו, להגיד אציל, זה אולי הטרמינולוגיה הנכונה, אבל להגיד שאדם רוצח כזה הוא אציל, זה קצת נשמע מוזר, אבל... והוא הפסיד באיזה קרב, וכתוצאה מהאלבון שהוא חש בעקבות ההפסד שלו, הוא הלך והרג רק 20,000 יהודים כדי להסביע, להשקיט את, לא את מצפונו, להשקיט את כעסו. מסע הרצח המטורף הזה נגמר רק כשהמלך, כשהקיסר רודולף, כעס עליו בכיוון שאומר, תשמע, החבר'ה האלה משלמים לי מיסים, אתה הורג את כולם, היא יממן לי את החתונה של הבת שלי או את המלחמה הבאה שלי, ואז המלך הורג אותו כדי שישארו יהודים שיוכלו להמשיך לשלם מיסים. ככה חיו בסוף המאה ה-13 באשכנז, והוא בעצמו נרצח בפרעות האלה. החיבור שלו על הגמרא, ההלכות, הלכות המורדכי, שברוב, שהן לא פופולריות, כי בדרך כלל הן מודפסות בפונט 6, אי שם בסוף הגמרא, בסוף הגמרא דפוס וילנה, קשה מאוד לקרוא בהם, קשה מאוד לראות אותם, אבל זה היה הספר ההלכתי, אחד החשובים ביותר במוצאי ימי הביניים, באשכנז ובכלל באירופה. הספר הזה זכה למהדורות רבות, הוא אפילו זכה לקיצור הלכות מורדכי, והיה יהודי פה ברמת גן, יהושע אלפרין, שעשה ההדרה מטעם מכון ירושלים של הספר הזה. דיברתי איתו בזמנו, אמר שהיו לו 21 כתבי יד שונים ללמדך על התפוצה האדירה, והייתה אפילו הבחנה בין מורדכי המזרחי ומורדכי המערבי, כי ברגע שכתבי יד התחילו להתפשט ונוצרו העתקות על העתקות על העתקות, אז נוצרו כבר, ברגע שזה טלפון שבור, אז כבר נוצרות נוסחאות שונות, ו... הספר הזה היה באמת אחד מספרי הלכה החשובים ביותר, בכלל, לא רק בתחום של הלכות פסח, על כל, הוא כתב על כל הגמרא, יש לנו פסקי מורדכי, על כל הגמרא, והוא נחשב לאחד מהאוצרות, מכיוון שהוא מקבץ לתוך הספר שלו מנהגים והלכות וציטוטים של גדולי אשכנז, החל מרבותיו של רש"י ועד רבו הגדול מהר"ם מרוטנבורג. הוא ממש היה מלקט של כל האוצרות האלה של תורת אשכנז מהמאה ה-11 ועד אליו, עד סוף המאה ה-13, ולכן הספר הזה זכה לפופולריות אדירה. אחר כך באו סיכומים אחרים יותר נגישים ויותר קצרים ודחקו את רגליו, אבל הספר הזה אל לנו לזלזל בו, וכדאי להכיר באמת קצת את תולדות חייו. בכל אופן, אז הוא שואל את השאלה, למה צריך שני טעמים, גם שובע וגם שבירת עצם? אני מרגיש כל פעם שאני זז ש... או שנשפח פה פטל או משהו, אבל זה, יש פה, רוצים להדביק את המרצה שלא יזוז, שיהיה מול המצלמה. זה קונספירציה שלך כדי שהמצלמה לא תזוז, הבנתי, אוקיי. אז פעם באה, זה כמו העכברים, הרצועות הצהובות האלה. בכל אופן, ויש לומר, אליו טעמה משום שבירת עצם היה קשה. עמי לא היה הפסח נאכל קודם כדי שחגיגה תאכל על הסובה. הוא אומר, אולי נשאל הפוך, הרי אם כל הקורבנות צריכים לאכל על הסובה, אז שהחגיגה תאכל על הסובה והפסח יאכל לפניה, ואז אתה מרוויח שני דברים, עיקר הסעודה זה פסח והחגיגה נאכלת על הסובה, למה הפוך? ו דאב יחגיגה קודשים כמו פסח, וקודשים נאכלים על הסובה, כמו שכתוב בתמורה כף ג', ראינו את זה, דכתיב למושכה, כדרך שהמלאכים אוכלים, דיינו על הסובה. לכן צריך את הטעם שמפורש בירושלמי, שחגיגה באה קודם הפסח, משום שיהיה הפסח נאכל על הסובה, ועוד דין נוסף, שלא יבוא לידי שבירת העצם. זאת אומרת, הנמקת הירושלמי לא באה לענות על השאלה, למה הפסח נאכל על הסובה? אלא היא באה לענות על השאלה, למה החגיגה קודמת לפסח? והתשובה היא שאוכלים את הפסח על הסובה כי כך דרכם של בני מלכים, והדין הזה באמת תקף גם לדעת מרדכי בכל הקורבנות האחרים, ושוב אין לזה מקור לא בדברי התנאים ולא בדברי האמוראים. אם אנחנו מגיעים לרמב״ם, אז בהלכות קורבן פסח כותב הרמב״ם במקור החמישי שלפניכם, מצווה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת סובה. לפיכך אם הקריב שלמי חגיגה ב-14, אוכל מהן תחילה, ואחר כך אוכל בשר הפסח כדי לסבוע ממנו. עכשיו תראו דין, כי לא תמיד ולא לכל אדם יש. לא, חגיגה. אם הקריב שלמי חגיגה, אוכל מהם תחילה. לא, תראה, זה צריך הוצאות כלכליות לא קטנות בשביל לממן גם חגיגה וגם פסח. ובשבת אתה לא יכול להביא חגיגה. זה חובה כדי לממש את האכילה של הפסח על הסובה.
זה מצב שאם אין חגיגה, אז מה אוכלים?
אוכלים רק את הפסח. מה אפשר לעשות? בשבת למשל, אתה לא יכול להביא חגיגה. ואם לא אכל אלא כזית, ידי חובתו, יצא ידי חובתו. עכשיו זה מעניין. אז הרמב״ם לא אומר לנו את הדין של למושך, ולא אומר לנו על דרכם של בני מלכים. הוא לא מזכיר שום דבר מכל השיעור היפה שהעברתי עד עכשיו. לא חבל? לא חבל, שיעור כל כך מוצלח. רעיון באמת, סברה כל כך יפה. בני מלכים, המקדש מתפשט בליל הסדר בכל הארץ, כל יהודי הוא כמלך בביתו. למה הרמב״ם לא כותב? זה היה יכול להיות מאוד יפה. בהלכות מעשה הקורבנות, שכמובן מתייחס לכל הקורבנות ולא רק לדיני הפסח, כותב הרמב״ם ככה: מותר לאכול את הקודשים בכל מאכל, אפילו הכהנים מותרים לאכול חלקם, בין מקודשים קלים בין מקודשי קודשים, בכל מאכל, ולשנות באכילתם ולאוכלם צלויים, שלוקים ומבושלים, ולתת את אוכן תבלין של חולין, אבל לא תבלין של תרומה, שלא יביאו את התרומה לידי פסול. והעצמות הנשארות מותרות, ועושה אדם מהם כל כלים שירצה. כן, פעם היו משתמשים בכלי עצם בכל מיני דברים. הייתה להם אכילה מועטת, זאת אומרת אין הרבה מה לאכול, אז אפשר להביא, כמו שאמרנו, סנדוויץ'ים מהבית, אוכלים עם החולין ותרומות, כדי שתהיה נאכלת עם הסובה. יש בזה גרסאות, על הסובה, עם הסובה. הייתה להם אכילה מרובה, אין אוכלים עם החולין ותרומה, כדי שלא תהיה נאכלת אכילה גסה, וכן בשיערי המנחות. אז מעניין, בקורבן פסח הרמב"ם מגדיר את חובת האכילה לסובה כמצווה מן המובחר לאוכלו על הסובה. בקורבנות האחרים הוא לא הכיל את ההגדרה הזאת. מפרשי הרמב"ם שהיו ערים לשינויי הלשון האלה העירו שהמקור של הרמב"ם הוא במחילתא. במחילתא כתוב על מצות ומורים יאכלו, הזכרנו את זה בהתחלת השיעור, הפסח נאכל על הסובה ואין מצה ומרור נאכלים על הסובה. אבל לא כתוב שזה מצווה מן המובחר, לכאורה זה דין פשוט, נאכלים על הסובה. יש פרשנים שאמרו כי בפסח כתוב למושך כבני מלכים, אבל הרמב״ם לא ציין את זה. אז זה יפה מאוד להגיד שזה הטעם של הרמב״ם, אבל הרמב״ם לא אמר את זה. ואולי המקור של הרמב״ם הוא באזור אחר לגמרי. הגמרא במסכת הוריות מביאה ממרה מאוד מאוד מעניינת מבחינה אתית, והיא מסתמכת על הפסוק כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, פסוק בספר הושע פרק י"ד. ואומרת הגמרא, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם. אחד אכלו לשם מצווה, ואחד אכלו לשם אכילה גסה. זה שאכלו לשם מצווה, צדיקים ילכו בם. וזה שאכלו לשם אכילה גסה, ופושעים ייכשלו בם. שני יהודים יכולים לקיים את אותה מצווה. אחד יוכתר בתואר צדיק, ואחד יוכתר בתואר פושע. אז יש בעצם שלושה מצבים. אחד זה אכילה לשם מצווה, השני זה אכילה פושעת, והשלישי זה אכילה כמצווה שהיא מן המובחר לשיטת הרמב״ם, שזה אכילה על הסובה. מי שאוכל קורבן פסח באכילה גסה, קיים את מצוות האכילה. אבל לא קיים מצווה מן המובחר. וזה כנראה המקור לדברי הרמב״ם. כי אדם שהניח תפילין, גם אם הוא לא התכוון, הניח תפילין. אדם שאכל קורבן פסח, גם אם הוא לא התכוון לשום דבר, הוא פשוט היה רעב. כבר שבוע מתכונן ומנקה, וביום ערב פסח אסור לאכול, ורק תפוחי אדמה, וכל מיני מנהגים, ולא לאכול מצה, ולא לאכול מה שיש בחרוסת, כל מיני מנהגים. אז הוא מגיע לליל הסדר אחרי האגדה ארוכה רעב. מה עכשיו אתה רוצה? שגם יכוון לשם מצווה? תן לו לאכול וזהו. קיים את המצווה, בוודאי. אי אפשר להגיד שהוא לא קיים את המצווה. אבל מי שמצליח לאכול כבן מלאכים, ודאי קיים מצווה מן המובחר, וזה כנראה, זה כנראה המקור של הרמב״ם. אז בקורבנות אחרים, במעשה הקורבנות, מה הרמב״ם אמר? שמצוותה שהיא תהיה נאכלת עם הסובע. אבל בקורבן פסח הוא כותב, מצווה מן המובחר, לאכול בשר הפסח, אכילת סובע. אם אוכל בשר הפסח, כדי לסבוע ממנו. ואם לא אכל על הכזית, יצא ידי חובתו. יש כאן מושגים של אכילת סובע, וכדי לסבוע בקורבן פסח, לעומת אכילה עם הסובע בשאר קורבנות. אומר רבי ירוחם פישל פרלה, שהיה ממפרשי ספר המצוות של רב סעדיה גאון, שהרמב״ם מתכוון לומר שמי שאוכל את הקורבן כדי לסבוע ממנו, אמרנו, זה בסדר. והאכילה המינימלית על מנת לצאת ידי חובה, זה גם בסדר, זה כזית. אבל לא יותר מזה. בקורבנות אחרים אין מצווה לסבוע דווקא מהקורבן עצמו, וגם על הכהן אין חובה אישית לאכול מהקורבן. עכשיו, תראו. המצווה בשאר הקורבנות זה שהכהנים יהיו שבעים באופן כללי מהאכילה, בין אם זה חולין ובין אם זה מהקורבן. עם הסובע ושהקורבן יאכל. החלוקה הזאת באה לידי ביטוי ברמב״ם בספר המצוות. אומר הרמב״ם, יש מצווה לשחוט את הפסח, זה מצווה אחת, ויש מצווה לאכול את כבש הפסח בליל 15 מניסן. בשאר הקורבנות הרמב״ם אומר שמצוות השחיטה והאכילה זו אותה מצווה. מצווה לשחוט ועוד לעשות כדיני הקורבן לאכול. מה הרעיון שבפסח אלו שתי מצוות אחרות? תראו בבקשה במה שמופיע כאן משות בית הלוי. אומר שוט בית הלוי של ביוסף דוב, אבא של רב חיים, כן, הגריז. החילוק שיש בין מצוות אכילת קודשים למצוות אכילת פסח דבאי דווקא כזית, נראה פשוט שבפסח הוא מצא הווה החיוב על האדם שהוא מחויב לאכול פסח. ומשום מה, אם אכל פחות מכזית, לא שמע אכילה. והווה כאילו לא אכל פסח. אבל מצוות אכילת קודשים, אם אדם הקריב שלמים, ועכשיו הוא חזר הביתה עם הנתחים שהבעלים זוכה בהם, לא אוהב מצווה כלל על אדם מיוחד. לא אוהב חיוב הקרקפת דגברה. אין מצווה עליי לאכול מהשלמים. יש חלק מדיני השלמים, מה? שהקורבן יאכל. מי יאכל אותו? מה אכפת לי? רק המצווה שבשר קודשים יהיו נאכלים. ומי שיש לו בשר קודש, הרשות בידו לתנו לאחר לאוכלו, כמובן אם הוא לא תמה. אבל לא, אתה יכול לתת לשכן שלך שיוכל. וגם כן מקויה מצווה זו. ואם כן, גם באכל כל אחד פחות מכזית, סוף סוף הקודשים נאכלו. ובחילוק זה מיושבים דברי הרמב״ם במניין המצוות. בקורבן הפסח הוא מנה שחיטה ואכילה לשתי מצוות. בחטאת הוא מנה את הכל במצווה אחת. והקשה בספר מעייני החוכמה, מה בין זה לזה? ובדברנו יובן היטב. בכל הקורבנות לא הווה המצווה, רק שיהיה הקורבן נאכל. ולא, וזה לא מצווה על האדם. ומשום הכי, הווה אכילתו פרט אחד ממצוות שבאותו קורבן. וכמו שהכתרת האמורים על המזבח לא נחשבת למצווה נפרדת. היא אותו עניין של השחיטה והטיפול בקורבן. אבל בפסח הווה החיוב על האדם, ולא שייך כלל לעשיית הקורבן. יש מצווה לשחוט, עכשיו יש מצווה נפרדת לגמרי. איך אני כיהודי אוכל את קורבן הפסח? זו מצווה אחרת. ומשומח היא בכל הקורבנות לא בעינן כזית. אני חושב שמה שכתוב פה בבית הלוי זה המשך, או אפשר לקשור את זה לאותו רעיון שדיברנו עליו לפני כן. התורה הדגישה את החובה הציבורית ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. לגבי אכילת הבשר, התורה הגדירה אחרת, ואכלו את הבשר בלילה הזה, על מצות ומאורים יאכלו. זאת יש כאן שני עניינים שונים לחלוטין. ואם אדם סבא מאכילת כזית, הוא אכל את זה על הסוף, אחרי שהוא כבר אכל את קורבן החגיגה, או סתם את הארוחה שאשתו בשלה, קיים את המצווה מן המובחר. בגלל שבדרך כלל אדם לא סבא מאכילה של רק כזית, אז המצווה מן המובחר היא לאוכלו על הסוף. ומי שרק אכל, כמו שאמרנו, ולא לסובע, גם יצא ידי חובה, כי הוא קיים מצוות אכילה. כי מצוות אכילה עומדת בפני עצמה. ועכשיו נחבר את הדברים. מדוע מצוות אכילה עומדת בפני עצמה? מכיוון שהתורה מעוניינת שבליל הסדר כל יהודי ויהודי ירגיש שהוא אוכל משולחן גבוה. שהוא אוכל על שולחנו של מלך מלכי המלכים. וכשאתה מוזמן לאכול משולחנו של המלך, אז כדאי שלפני כן תצטייד בלבוש ראוי, שתלמד לפני כן נימוסים, שלא אוכלים עם הידיים, אוכלים עם סכין עם מזלג, ולא משאירים בצלחת, כי אתה תעליב את בעל הבית, כאילו אתה רוצה לשים בכיסים ולקחת הביתה, כאילו אין לך בבית, ובטח שאתה לא שובר עצם, ואתה גם לא ניגש לארוחה במין תאווה כזאת, אתה בא באלגנטיות ויש לך זמן ואפשר לדבר לפני כן. צורת האכילה פה היא מחייבת, צורת האכילה פה מלמדת על מי אתה, והתורה רוצה שבלילה הזה כל אחד מאיתנו יחוש שהוא אורח רצוי על שולחנו של הקדוש ברוך הוא, שהוא כהן באותה ממלכת כהנים שאנחנו אמורים לכונן אותה מחדש בלילה הזה. ולכן, כמו שאמרנו, לא שוברים עצם. ולכן זה נאכל לסובה. ולכן שורפים את הנותר. ולכן אוכלים את כל האכילה של הלילה הזה באופן שהוא למושכה, לגדולה, כדרך שהמלאכים אוכלים. והתקווה היא שהאופן שבו אנחנו מתחילים את השנה מנקודת המוצא של הלילה הזה, תעצב את התחושה שלנו ואת תחושת האחריות שלנו ואת התחושה שלנו, את הזהות שלנו כבני מלאכים לאורך השנה כולה. אבל נקודת המוצא היא בלילה הזה, ולכן חובת האכילה וצורת האכילה הן מצוות נפרדות. שוב, אם מי שלא יעשה את זה קיים את המצווה, התשובה היא כן, קיים את המצווה. אבל הציפייה של התורה מאיתנו, והתורה מסרטטת את הציפייה הזאת על ידי כל מיני מצוות בשוליים, בפריפריה של המצווה, כל המצוות שנקטנו ולא נחזור עליהם עכשיו, הצלי והחרדל וה... טוב, חרדל זה קטניות. הצלי והדברים האלה, כל הדבר הזה נועד ליצור אצלנו תחושה של אכילה שהיא חשובה. אם אדם ירגיש כך בלילה הזה, אולי גם אחר כך הוא יתייחס לעצמו ככזה, וירגיש שהוא רוצה להיות שותף באותה ממלכת כהנים. שיהיה לנו חודש טוב, וגם אחר כך פסח כשר ושמח.